בקוו, נכון, עמוד י' ב' קוו. לפי זה הכוזרי, הרי החבר בעצם הוא חזר לו בפירוט יותר, הוא חזר בפירוט יותר על מה? הוא חזר על המאמר הפתיחה, שהחיבור שלנו לאלוהים נובע מאיפה? מזה שאלוהים בא אלינו, נכון? הוא הביא את זה במשל של מלך הודו, שהמלך הודו שלח לך כל מיני מכתבים, כל מיני מאמרים, כל מיני מתנות, ואחרי שהוא שלח לך את המתנות האלה, זה מחייב אותך. הוא הוציא אותך ממצרים, זה הנמשל. הוא גאל אותך, הוא עזר לך. לא אתה יצרת איתו קשר, אלא הוא יצר איתך קשר. ברגע שהוא יצר איתך קשר, זה מחייב אותך. אמרנו שזה בא להפוקה, להוציא משאר העמים, שאצלם האנשים הם אלה שיצרו את הזיקה לאלוהים. כלומר, בא מישהו וסיפר לך סיפורים, בא מישהו ואמר לך יש אלוהים, והוא כזה וכזה ואחר ולא אחר, ואתה עכשיו החלטת שאתה רוצה להידבק באלוהים. עצם זה בדיוק הפוך. לא אתה החלטת, יש כפייה. נכון? מה זה הכפייה הזאת? הכפייה זה אומר שאתה, זה משהו שאתה קיבלת בטבע. זה כמו הצבע של האור שלך. הצבע של האור שלך זה לא משהו שאתה בחרת. זה משהו שבא בכפייה. מה זה דבר שבא בכפייה? דבר שבא בכפייה זה משהו שהוא הטבע שלך. הוא התכונה שנולדת איתה. אותו דבר, החיבור שלנו לאלוהים זה לא משהו שאנחנו יוזמים, משהו שאנחנו יוצרים אותו, אלא זה משהו ש, 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 שקיבלנו אותו בטבע. בסדר?
יש בו חסד בשבילנו כאילו?
כן. לא רק זה בשבילנו, הוא התביע את זה בנו. כן, ברור שזה שיהיה לנו טוב, אבל עוד לפני שיהיה לנו טוב, ולמה וכל הדברים האלה, צריך להבין שזה משהו שקיים בתוכנו, הוא לא מתחיל מההחלטה שלי שכלית, הוא לא מתחיל מזה שאני הלכתי לפקולטה לתיאולוגיה יהודית, ולמדתי וניסיתי להבין, ואז ידעתי שיש אלוהים. לא. אלוהים פנה אליך, אלוהים ברא אותך עם נשמה כזאת שהיא מכילה את האלוהות בתוכה, ובגלל זה אתה עובד אלוהים, לא בגלל החלטה. גם אם זה מתחיל מההחלטה, זה בגלל שההחלטה היא חושפת את המשהו שכבר יש בך. בסדר? כלומר, זה לא משהו שהוא מוחלט בהכרה שלך, אלא זה משהו שהוא קיבלת אותו בכפייה. בסדר? הלאה. אמנם כן, באמת, אז במילה, באמת, מה המסקנה? הכוזרי הוא מבין את מה המסקנה. מה המסקנה מזה שהתורה היא לא רק אינפורמציה? המסקנה היא שיש פה מפגש חי. אם יש פה מפגש חי, אז רק מי שאלוהים נפגש איתו. אלוהים לא נפגש עם הקורדים, לא נפגש עם הפרסים, לא נפגש עם האינדיאנים, ולכן הוא לא מחייב אותם. החובה היא רק עם העמים, איתם נפגש אלוהים.
מי שנפגש.
או, מצוין, זה בדיוק מה שאני מדבר. בואו נראה. זה בדיוק מה שאתה, כלומר, אם אנחנו אומרים, זה השאלה העצומה על, על המהלך שאנחנו התחלנו מההתחלה של הכוזרי. אם אנחנו אומרים שהתורה היא לא אינפורמציה, היא לא איזושהי מערכת של התנהגות שאתה מקבל לעצמך, אלא היא משהו שאתה נולדת איתו, זה טבע שלך, זה תכונה שלך, אז איך יכול להיות פתאום באדם? יתגייר. אם זה איזושהי מערכת של חוקים שהוא מקבל על עצמו, אין בעיה. בוא, אתה מחליט יום אחד ללבוש בגדים צהובים, מהיום אתה נקרא לך איש צהוב. אתה מחליט ללכת על הראש, נקרא לך איש שהולך על הראש. אבל לשנות את הטבע? איך אפשר לשנות את הטבע? זה הגירות, מה ששאלת, זה השאלה הגדולה על מה שהחבר אומר. זה שאדם יכול להתגייר, לכאורה, מה זה אומר? זה אומר שזה מתאים לכולם. לא רק שזה מתאים לכולם, זה אומר שמה שאתה מקבל זה לא משהו שהוא טבעי לך, אלא זה סתם מערכת של ידיעות. ומערכת של ידיעות היא מתאימה לכולם, אינפורמציה. אז בוא נראה. אמנם כן, כל מי שנלווה עלינו מן האומות כיחיד, כלומר דווקא יחיד יכול להיות גר. אין מצב שכולם מתגיירים. יכול להיות שאומה שלמה, כמו האומה של הכוזרים, תתגייר. אבל גם אם האומה של הכוזרים מתגיירת, הם לא מתגיירים בתור אומה. מתגיירים בתור הרבה 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 יחידים. למה? מכיוון שעוד פעם, ברגע שאתה אומר שהאומה התגיירה, אז אתה אומר שהם שינו את הטבע שלהם, שינו את התכונה שלהם, וזה דבר שהוא לא ייתכן. אבל אם אתה אומר שבא אחד ועוד אחד ועוד אחד, אז הם עצמם כפרטים יכולים להתחבר אליך, ותכף נסביר גם למה. זה אומר שאין פה שינוי של הטבע. זה אומר שהיה להם כבר את הטבע הזה, ותכף נסביר. אתה יודע, אולי נתחיל כבר עכשיו. הגמרה במסכת שבת קוף ממוו עמוד א', היא אומרת דבר מאוד מעניין. יש פסוק שבספר דברים שאומר שאלוהים מדבר את אשר ישנו פה אימנו עומד היום ואת אשר איננו פה אימנו היום. מי זה איננו פה אימנו היום? כלומר, אלוהים שהוא מדבר, הוא מדבר גם אל מי שנמצא מולו וגם מי שלא נמצא מולו. מה זה לא נמצא מולו? מי לא נמצא מולו? שאליו הוא מדבר. עונה הגמרא, שאלה היו הנשמות של הגרים. זה משהו מדהים, מה שהגמרא הזאת אומרת. זה משהו פלאי. כלומר, הגמרא אומרת שכשהתורה נמסרת, אמרנו, מה זה מסירת תורה? אמרנו, מסירת תורה זה לא מסירה של אינפורמציה, מסירה של לוחות הברית. אלא זה בריאה של נשמה. אז מילה התורה אומרת שבמעמד הר סיני, חוץ מאותם 60 ריבו שעמדו שם, היו כל הנשמות של ישראל שבכל הדורות. גם הם היו שם, גם הם נבראו. מה זה היו שם? לא היו שם עם הרגליים שלהם, לא היה להם גוף. אלא הם גם נבראו באותה שנייה של מתן תורה, יש ירידה שכל הנשמות של כל הדורות. וגם מה? וגם הנשמות של הגרים. אממה, הנשמות של הגרים משום מה, תכף נסביר, פוזרו לבין אומות העולם. היה נשמה מסוימת של, נקרא לזה משה. נשמה של משה הלכה לאינדיאנים. נכנסה בתוך גוף של איזה אינדיאני אחד. והיא מתגעגעת כל הזמן לחזור, לחזור לעם שלה. אבל מה? היא באמריקה. והיא לא מכירה את עם ישראל, לא יודעת מה זה, לא יודעת כלום, לא יודעת שום דבר. ואז נולד עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד, והנשמה הולכת ונודדת ונודדת, עד שפתאום בדור אחד, 1500 שנה אחרי מעמד הר סיני, הנשמה הזאת פתאום פוגשת באיזה יהודי, או קוראת איזשהו מכתב, או שהיא קורא לה איזשהו משהו שמפגיש אותה עם עם ישראל. ואז היא רוצה לחזור להתגייר. עכשיו, מה אנחנו עושים בשביל לגייר אותה? אנחנו בודקים האם יש לה רצון אמיתי להתגייר. מה הפירוש של הבדיקה הזאת? הבדיקה הזאת רוצה לבדוק האם עומדת לנו כאן נשמה שעמדה על הר סיני או שהיא לא עמדה על הר סיני. אנחנו רואים שהנשמה הזאת יש לה סימפתיה, יש לה חיבור, יש לה אהבה למצוות. אז זה אומר שהיא מרגישה בבית. גם היא מרגישה בבית, כי היא באמת לא נשמה של אינדיאני, היא נשמה של עם ישראל שעשתה סיבוב וחזרה אלינו.
לכן גם לא כל אחד יכול להתגייר.
נכון, לכן לא כל אחד יכול להתגייר, ולכן גם עושים המון 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 בדיקות.
אבל בעצם...
בחינות.
בעצם כאילו הקדוש ברוך הוא קבע לגויים, מי יוכל להיות יהודי ומי לא.
זה כמו שאלוהים קבע לזה, מי חתול. ומי כלב?
לא, אבל הוא נתן זה, כי לא תחפוץ במות המת, כי הוא בחרתה בחיים, כאילו.
בחירה חופשית. הבחירה החופשית היא לא חופשית לגמרי. זה הרב מיכאי אמר, נכון? לא זוכר מי אמר פה את זה. היא לא באמת חופשית לגמרי. אתה לא בחרת לאזור עם יוולד. אתה לא בחרת איזה מנת משכל יש לך. אתה לא בדקת מה הצבע האור שלך. רוב הדברים קיבלנו. אין לו בחירה חופשית. הבחירה בהאם היא להפעיל את זה או לא להפעיל את זה.
אבל בידי השמיים חוץ מיראת
שמיים. נכון. מה זה היראת שמיים? היראת שמיים זה ההחלטה שלך האם להשתמש בזה או לא להשתמש בזה. אבל אתה לא יכול לברוא את עצמך מחדש. אתה לא יכול להחליט, יש לי בחירה חופשית, אני היום אהיה חתול. היום מתאים לי להיות חתול. נחמד, מה רע, יש לו את האוכל שלו בפח זבל, לא צריך לעבוד קשה. יש לו איפה לישון להתחבא, הוא כל היום הולך, עושה זולה בשמש, מסתלבט. אני רוצה להיות חתול. איך האפשרות כזאת להיות חתול? אתה בן אדם עם תכונה מסוימת, שנולד להורים מסוימים, גדל בחברה מסוימת. זה שאתה גדל בחברה מסוימת, זה משפיע עליך. תרצה או לא תרצה. זה קובע אפילו לפעמים מה אתה תחליט. אני מכניס את כל השיקולים האלה לתוך מחשב, אני יכול להגיד לך מה אתה תחליט מחר. לפי ה-IQ של ההורים, לפי הצבע האור שלהם, לפי המושב שבו אתה גדלת, לפי החברים שלך, כל זה נותן לי מערכת של נתונים שתחליט מה אתה תחליט מחר. אומרת התורה לא. מערכת הנתונים הזאת היא מובילה אותך להחלטה מסוימת, אבל אתה תחליט מה לעשות עם זה. אבל ההחלטה שלך היא רק מה לעשות עם זה. זה היראת שמיים. אבל להחליט איזה נתוני פתיחה יש לך?
יכול להיות שהדולי פתיחה
שלה
יותר
יחליטו
לטוב מאשר
לרדים. כן, בטח. יש אדם עם נטייה לכעוס. יהיה לו יותר קשה. אז אדם שיש לו נטייה לכעוס ואדם שהוא נולד אדיש, אם האדם הזה שיש לו נטייה לכעוס הוא כעס קצת, השכר שלו גבוה הרבה יותר מאשר האדם האדיש. כמו שאתה ממילא אדיש. אז זה לא כזה קשה בשבילך. לפונקציה רעגרה. כלומר, מבחן בשמיים, מבחן, מה זה בשמיים? בנשמה שלך, מה הצלחת לפעול, מה הצלחת לעשות, זה לא איזה תוצאה הגעת אליה, אלא כמה מאמץ השקעת. ככל שאתה משקיע יותר מאמץ, כך גם ההישג שלך הוא גדול יותר. גם אם בפועל זזת מילימטר. אתה נולדת להורים, לאמא שיקורה ואבא רוצח, וגדלת כל הזמן עם נרקומנים. ובסוף הגעת למצב שגנבת רק פעם בחודש ולא כל יום. יכול להיות שמבחינת השמיים אתה בדרגה הרבה יותר גבוהה ממישהו שכל יום מניח תפילין ומיוטף בציצית. ולא גונב אף פעם בחיים שלו. למה? כי הוא נולד לחברה כזאת, הוא גדל בטוב, הוא יודע מה הטוב, הוא יודע מה צריך לעשות. גם יש לו תכונה, הוא אדם טוב מטבעו. אז זה לא כזה חוכמה גדולה. כלומר, המבחן הוא לא מבחן התוצאה. המבחן הוא מבחן המאמץ. הלפונקציה רעגרה. ולמה זה? עוד פעם. זה בגלל הטבע שאתה קיבלת. זה כל הזמן על זה אנחנו מדברים כל הזמן. זה האמונה. מהו מבחן האמונה? מבחן האמונה הוא עד כמה אתה מממש את הטבע שלך. אתה לא בורא את עצמך. אתה לא יוצר את עצמך. אתה מחליט האם אתה תשתמש בנתונים שקיבלת לטוב, או לרע? זה כבר ההחלטה שלך. לא החלטה של אף אחד אחר. בסדר? והבחירה החופשית כביכול היא העירת שמיים. מה זה העירת שמיים? להחליט לאיפה אתה לוקח את הנתונים שלך. אתה קיבלת הרבה שכל? מה אתה עושה עם השכל הזה? אתה תהיה גנב גדול? או שאתה תהיה אדם שיציל את האנושות? אתה קיבלת יכולת דיבור וקריזמה? אם אתה תהיה מנהיג של שודדים, או שתהיה מישהו שיהיה מנהיג גדול בצבא ויעזור לעם ישראל. זה ההחלטה שלך, זה העירת שמיים. אבל הנתונים, הקריזמה, או האינטלקט, או כל כישרון אחר, יש לך אותו. אתה גם תחליט אם לפתח אותו או לייבש אותו, זה גם נכון. כלומר, אתה לא רק מחליט לאיזה כיוון, אתה גם יכול להחליט שאתה מייבש את הנתונים שקיבלת. יש אדם שיש לו כושר גדול, אבל הוא כל היום יושב בספה, ורואה טלוויזיה, אז הוא ניוון את כל השרירים שלו, ניוון את כל היכולות שלו. כשאדם בעל יכולת רוחנית טובה, יכולת רגשית טובה, יכול לכתוב שירים, הוא לא כותב שירים, הוא לא כותב סיפורים, הוא מנוון את היכולת הזאת, הוא פושע. הוא פושע. ואדם אחר לא יפושע, כי הוא לא קיבל את הנטייה הזאת אפילו. המטרה שלנו בלימוד התורה בישיבה הראשונית, בכלל, המטרה לעבוד את אלוהים, שזה המטרה הכי עליונה. אבל מתחת לזה יש עוד כמה תת מטרות. אחד המטרות האמצעיות הם לפתח בך יכולת להכיר את עצמך, להכיר את התכונות שלך ולדעת לאיפה לקחת אותם. ככל שאתה לומד יותר תורה, אתה יותר מחובר לעצמך, כי אנחנו רואים את התורה עוד פעם לא כספר חיצוני, אלא כאמת הפנימית. לכן ככל שאתה יותר נפגש עם הספר, אתה גם יכול יותר להיפגש עם האמת הפנימית שלך. בסדר? עד כאן היום, נמשיך.